שלום, ברוכים הבאים להסקט על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק הידר. אני יועץ פילוסופיה, אני מלמד פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי stoicisrael.com. דרך האתר אפשר לפנות אליי לשיחות ייעוץ אישיות או להירשם לקורס הבא. אפשר גם למצוא שם את הקישור לקבוצת המיטאפ שלנו, זה אתר שבו יש קבוצות שיח, ויהיה שם שיח סטואי או בזום או פרונטלי מעט לעת. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים, והיום כמה ציטוטים. אבל נתחיל בזה שאני, מה הביא אותי לפרק היום, ראיתי איזשהו פוסט של מישהו ששואל כך, וזה עשה לי סוג של טריגר להרחיב על הנושא הזה. הוא שואל כך, האם אנשים משתנים? והוא טען שיש שתי אסכולות, לראשונה משתייכים אלה שחושבים שאנשים לא באמת משתנים, לשנייה משתייכים אנשים שחושבים שאנשים יכולים להשתנות. הוא טען שעל פניו יש הוכחות לכאורה לכאן ולכאן. ומה אתם חושבים? אנשים יכולים להשתנות או לא יכולים להשתנות? אז אני אקדים ואומר שאני חושב שכן, ולמי שחושב שלא, אני מציע לא להאזין להמשך, כי הפרק עלול לגרום לכם להשתנות. אז בואו נתחיל באגדה. אגדה, כפי שאתם, מי שמאזין בעבר יודע, אני אוהב להביא מהמיתולוגיה היוונית, אז גם פה זה אגדה על תזאוס מהמיתולוגיה היוונית. תזאוס היה גיבור גדול במיתולוגיה, מלך אתונה, אבל האגדה מספרת שהוא באמת בנו של אל הים פוסידון. ההרפתקה הכי מפורסמת שלו היא במאבקו במינוטאור של קרטים. המינוטאור זה חצי אדם חצי שור שהיה סגור במבוך אגדי בקרטים. האגדה מספרת שהתונאים שלחו שבעה נערים ונערות קורבן למינוטאור בקרטים. ומינוס מלך קרטים הבטיח לעלות קורבן... לפני כן מינוס המלך ממלך קרטים הבטיח לעלות קורבן שור לאל פוסידון, אבל הוא בחר לשמור לעצמו את השור המובחר יותר ולהקריב איזשהו שור אחר. פוסידון העניש אותו ועיבר את אשתו של מינוס שילדה את המינוטאור, ואז נולד חצי אדם חצי שור. השור עד היום הוא סמל לפריון ולשפע, והסיפור הזה מן הסתם מלמד על היחס לשפע, על הודיה לאלים ומאבקים על משאבים והשפעה אזורית בין אתונה לקרטים. בכל אופן אנחנו לא נכנס יותר מדי לעניין הזה, כי זה לא הנושא שלנו, אלא תזאוס המלך האגדי של אתונה הוא הנושא, והוא נעזר באריאדנה, היא הייתה הבת של המלך מינוס מקרטים, היא התאהבה בתזאוס ונתנה לו דרך לצאת מהמבוך, הוא בתמורה בדרך חזרה לאתונה נטש אותה על אי, הוא לא היה נחמד לנשותיו תזאוס. תזאוס הבטיח לאבא שלו שאם הוא יחזור בהצלחה מקרטים, הוא יניף מפרס לבן במקום המפרס השחור שאיתו יוצא תמיד האונייה הקטלנית שנושאת את הקורבנות למינוטאור. אבל הוא שכח את הבטחתו, וכשאבא שלו ראה את המפרס השחור, אז הוא זרק את עצמו מהקורפוליס ומת. לאחר מכן, תזאוס בתור מלך איחד הרבה קהילות וערים קטנות שונות למדינה אחת גדולה, והרחיב את הפוליס אתונה, לאימפריה מקומית, אזורית, ולבד או עם הרקולס באיזשהו שלב, הם לכדו את נסיכת האמזונות, נסיכת האמזונות אנטיופה, או היפוליטה, יש, תלוי באיזה ורסיה, יש ורסות שקראו לה ככה, יש ורסות שקראו לה ככה, מי שמכיר את הסרט עם גל גדות וונדר וומן, אז הדמות של גל גדות שם נקראת דיאנה של וונדר וומן, שזה מעניין הבחור דווקא לתת לה את השם הזה. בכל אופן, הדודה שלה בסרט, מגולמת על ידי רובין רייט, היא אנטיופי, האמזונה, והאימא של גל גדול בסרט נקראת היפוליטה. בסרט אין החיות, במיתולוגיה במקומות מסוימים זו אותה הדמות, אותה אמזונה. אז בעקבות הלחידה של אנטיופיה, האמזונה תקפו את אתונה, אבל אנטיופה כבר הייתה לצידו של תזאוס בקרב, באותה עת, והיא גם נפלה ומתה. לפני שהיא מתה, נולד לה בן, לה ולתזאוס, בן בשם היפוליטוס. ולאחר שהוא נשאר אבק, תזאוס מתחתן עם פדרה. פדרה הייתה אחות של אריאדנה, זאת שעזרה לו לצאת מהמבוך, וזה התיאור המשפחתי המורכב של תזאוס ומעלליו. מה שאנחנו צריכים לדעת על תזאוס זה שהוא, מלבד זה שהוא מלכה, המלך האגדי הקדום ואחד מגיבורי העל במיתולוגיה היוונית, אז בנעוריו הוא נשלח עם עוד צעירים מאתונה למינוס מלך קרטים, כמו שאמרתי, בתור קורבן למינוטאור ששכן בלבירינט, במבוך, המבוך שבנה דדלוס. ותזאוס מצליח והורג את המינוטאור ויוצא מהמבוך בעזרתה של אריאדנה שהיא תאהבה בו, והם בורחים מקרטים, ובדרך תזאוס כאמור נוטש אותה על האי נקסוס. בשובו לאתונה הוא עולה על כס המלוכה ונושא לאישה את מלכת אמזונוס אנטיופה שהזכרתי קודם, והבן שלהם היפוליטוס ירש מההורים שלו את היופי יוצא הדופן, אך כבנה של אמזונה הוא החליט לעבוד את האלה ארטמיס. האלה ארטמיס במיתולוגיה הרומית נקרא דיאנה, כמו גל גדות. היפוליטוס עוסק בצייד בחק הטבע ובמרבית הזמן שלו, והוא חי הרחק מחיי העיר ומתנזר מחיי עם נישואין ומין. ותזהוס באחת האגדות הורג את אנטיופה בסיבה לא ברורה ונושא לאישה את פדרה, אחותה של אריאדנה. להם נולדו שני ילדים. תזהוס משתכנע על ידי איזשהו חבר לצאת למסע הזוי לממלכת השאול כדי לשחרר את פרספוני מלכת השאול, אבל הוא נכלה שם לארבע שנים עד שהרקולס משחרר אותו. באותה עת פדרה, אשתו, מתאהבת בבן החורג של ההיפוליטוס. וזה הבסיס למחזה שכתב סנקה, מיודענו סנקה הפילוסוף הסטואי הרומי. אז הוא כתב כמה מחזות, אז אחד מהם היה באמת פדרה. ופדרה מספרת במחזה הזה לאומנת שלה על התשוקה שלה להיפוליטוס, ופדרה נשלטת אז על ידי האלה אפרודיטה, או ארוס, באיזושהי תשוקה, והיא מחליטה להתאבד כדי לשמור על כבודה, אבל האומנת שלה עוצרת אותה, ומנסה לשכנע את היפוליטוס על חשיבות הנישואים והמין בחיי אדם, אבל הוא לא משתכנע וממשיך בדרכו המתנזרת, הוא מתרחק ממין, מחיי חברה ומחטא, והיפוליטוס נמלט מפדרה והאומנת שלה, אבל האומנת קוראת לתושבי אתונה ומאשימה את היפוליטוס שהוא אנס את פדרה. וכשתזהוס חוזר לאתונה, הוא מאמין להאשמות כנגד הבן שלו, מבקש מאביו פוסידון אל הים לקלל את היפוליטוס, ואז שוב פעם פר, אבל הפעם פר מפלצתי מגיח מן הים, מבהיל את הסוסים של היפוליטוס, והוא מושלח ונגרר אחרי המרכבה עד מותו. פדרה שמזדעזעת מכל המקרה הזה, היא מספרת את האמת ובאמת בסוף באמת מתאבדת. תזהוס מכה על חטא, קובר את בנו. אותה פדרה היא גם גיבורת השיר של לי הייזלווד, ששר ביחד עם ננסי סינטרה בדואט את השיר Some Velvet Morning, או בגרסה של רמי פורטיס, שתרגם סמי ברינבך, אז בוקר של כתיפה. בבוקר של כתיפה קורק, אפתח עוד שער הקשת. בוא אספר לך על פדרה, חיים שלמים מלאה, בשלל צבעים בפנים, בבוקר של כתיפה קורק. אבל אנחנו נחזור דווקא לספינה של תזהוס, כי היא הרלוונטית לנו להפעם. נזכיר אולי מאוחר יותר את פדרה בעוד איזה נקודה, אבל מה שחשוב לנו זה הספינה של תזהוס. למה? כי הספינה של תזהוס, בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית, היא מהווה איזשהו פרדוקס קדום לגבי זהות ושינוי לאורך זמן. היא הוזכרה על ידי פלוטרחוס, ושונתה מאוחר יותר על ידי הפילוסוף המודרני יותר, תומאס הובס. הפרדוקס הזה שונה קצת, ואני אסביר. הספינה של תזהוס הולידה מגוון תיאוריות של זהות בתוך איזושהי מטאפיזיקה מודרנית עכשווית. הבעיה המקורית של הספינה של תזהוס תוארה על ידי פלוטרחוס בספר שלו חיי תזהוס, היה לו פרויקט הזה של תיאור חיי גיבורים יוונים ורומים והשוואה ביניהם, והוא כותב כך, לספינה שבה תזהוס חזר מקרטים היו 30 משוטים, והיא נשמרה על ידי התונאים עד לתקופתו של פלריוס, שזה בערך 280 לפני הספירה. הם לקחו את הקרשים הישנים כשהם נרכבו, והכניסו עצים חדשים וחזקים יותר במקומם, עד כדי כך שהספינה הזאת הפכה דוגמה עומדת בקרב הפילוסופים לשאלה הגיונית בדברים שגדלים. צד אחד סבור שהספינה נשארה זהה, והשני טוען שהיא לא זהה. כלומר, מה שמספר לנו פה פלוטרחוס, זה שכל הקרשים בספינה הוחלפו עם הזמן. אבל הספינה לכאורה נשארה אותה ספינה. והאם אכן זו אותה ספינה? כמו שאנחנו מבחינה ביולוגית מחליפים את התאים שלנו בגוף עם הזמן, אבל נשארים אותה ישות, אותו אדם. הפילוסוף תומאס הובס סיבך את השאלה הזאת בכך שהוא מניח שהקרשים הישנים של הספינה נשמרים ומרכיבים מהם באותו סדר בדיוק ספינה נוספת. הגרסה של הובס נוסחה בצורה קצת שונה. אחת הדרכים להציג את זה זה כך, ספינה חדשה שנבנתה, עשויה כולה מלוחות עץ, נקראת אריאדנה, כמו הבת של המלך מינוס שעזרה לתזהוס להימלט מהמינוטאור, מהמבוך. אז הספינה אריאדנה נבנית ומושטת בים. בזמן השייט, הקרשים מהם היא בנויה, מוחלפים בקרשים חדשים, בהדרגה אחד בכל פעם. כאשר כל קרש חלופי זהה בדיוק לקרש שהוא מחליף. הקרשים המקוריים נלקחים לחוף ומוכסנים בפיראוס, הנמל של אתונה. לאחר שהוחלפו כל הקרשים, הספינה בנויה כולה מקרשים חלופיים, עדיין שטה בים האיגאי. אנחנו נקרא לה הספינה האיגאית. לאחר מכן, מרכיבים את הקרשים הישנים ברציף היבש בפיראוס ליצירת ספינה חדשה, נקרא לה הספינה הפיראית, שם הנמל פיראוס. הקרשים מהווים את הספינה הפיראית, מסודרים בדיוק כפי שהיו כאשר היוו את האריאדנה לראשונה בזמן שהיא שטה בים האיגאי. לפי השכל הישר, הספינה האיגאית והספינה הפיראית הם לא אותה ספינה. אבל איזה מהן, אם בכלל אחת מהן, זו אותה ספינה כמו אריאדנה המקורית? אפשר לטעון שהספינה האיגאית היא הארי העדנה, משום שהספינה לא מפסיקה להתקיים כאשר רק אחד מהקרשים מרכיבים אותו מוחלף. לפיכך במהלך ההחלפה הדרגתית של הקרשים שלה, לא היה שלב שבו הארי העדנה חדלה להיות הספינה שהייתה במקור. אבל אפשר גם לטעון שהספינה הפיראית, זאת שבנמל, היא הארי העדנה, כי הספינה הפיראית והארי העדנה, ברגע הראשון שיצרו אותה, שבנו אותה, הן מורכבות בדיוק מאותם קרשים שמסודרים בדיוק באותו אופן. אז תשימו לב שלא נטען לטעון שגם הספינה האיגאית וגם הספינה הפיראית הם הארי העדנה, כי לא יכול להיות ששתיהן יהיו אותה ספינה. אז לגבי הספינה של תזהוס, אפשר להציע את הדברים הבאים. אחד, מכיוון שאין קשר כזה כמו זהות מספרית, זאת אומרת לא יכול להיות שניים שיהיו מספר אחת. רק אחד צריך להיות אחד, והשנייה צריכה להיות שנייה, כמו שלכל אדם יש לו תעודת זהות אחת. כך לא יכולה להיות אותה ספינה פעמיים. אז אין משמעות לשאלה אם הארי העדנה היא הספינה האיגאית או הספינה הפיראית. כמו כן, הארי העדנה היא ספינה האיגאית והספינה הפיראית, הן כולן ספינות, זאת אומרת, הן כולן חומריות. והספינה הארי העדנה והספינה האיגאית הן אותה ספינה, אבל לא אותו דבר חומרי. או שהספינה הארי העדנה והפיראית הן אותו דבר חומרי, אבל לא אותה ספינה. סיבכתי אתכם? עזבו, זאת לא, זה לא הנושא, זה אנחנו לא נכנס פה לפתרון לגבי באמת מה נכון, מה לא נכון. מה שחשוב פה להבין, אז יש פה איזשהו פרדוקס לגבי זהות לאורך שינוי. וכשסיפרתי פעם למישהו על הפרדוקס הזה של ספינת תזהוס, אז הוא ענה לי, זה כמו קבוצת ספורט, שעם הזמן החליפה את כל השחקנים והמאמנים, אבל נשארה אותה קבוצה. חייב להודות שיש בזה משהו, וגם סיינפלד דיבר על זה בסטנדאפ שלו בסדרה, והוא אומר, די קשה להצדיק נאמנות לכל קבוצת ספורט, כי שחקנים תמיד משתנים. הקבוצה יכולה לעבור עיר לעיר אחרת, אם תחשבו על זה, אז אתם בעצם מועדים את הבגדים. אתה עומד ומריע וצועק שהבגדים שלך ינצחו את הבגדים מעיר אחרת. האוהדים יכולים לעוד שחקן, אבל אם הוא עובר לקבוצה אחרת, למרות שזה אותו בן אדם בחולצה אחרת, הם שונאים אותו עכשיו. הפרדוקס עם הספינה של תזהוס מדבר על זהות, אבל בבסיסו הוא מדבר על שינוי. והאם הזהות נשארת כאשר יש שינוי כל כך משמעותי? והשאלה בפרק הזה, האם בני אדם יכולים להשתנות או לא? כלומר, כבר בעצם השאלה הזאת של הספינה של תזהוס, אנחנו מבינים ששינוי קיים. זאת אומרת, יש נקודת הנחה שהשינוי הוא קיים והכרחי. אז כשמדברים על שינוי, מי שהשפיע הכי הרבה על התפיסה הסטואית של שינוי הוא הפילוסוף הקדם סוקרטי, הרקליטוס. הרקליטוס, דיברתי עליו בכמה פרקים, הוא נולד באפסוס שבאסיה הקטנה, זה איפשהו קרוב לאזמיר של ימינו. הוא היה פעיל בסוף המאה השישית או תחילת המאה החמישית לפני הספירה. הוא ידוע באותו אפל, הוא נקרא הפילוסוף האפל, והוא דיבר גם הרבה על ניגודים. ויש, אין איזשהו ספר שלו שישתמר, מלבד כל מיני ציטוטים ופרגמנטים, אבל גם האופי של הפרגמנטים האלה, של הציטוטים האלה, גורם לחשוב שאולי בכלל ככה הוא כתב, ומישהו, או שמישהו ציטט אותו ככה. למרות שיש הנחה שכנראה הוא כן כתב איזשהו ספר, אבל לא ישתמר ולא הגיע לידינו. אז הרקליטוס, כמו הסטואים, נתן דגש לתבונה, ואומר שבני אדם צריכים להיות חוקרי דברים רבים. אבל צריכים לשים לב שנתוני החושים, מה שמתקבל מהם, הוא נתון לפירוש. הוא אמר, עדים רעים לבני אדם הם עיניים ואוזניים אם יש להם נפשות ברבריות. כלומר, מי שלא מבין מה שהוא רואה ושומע, יש לו נפש ברברית. הטעות היא לא בחושים, אלא בפרשנות. הוא נותן דוגמה לכך שהוא אומר שרוחב השמש היא כרוחב רגלו של אדם. בהקשר הזה, הוא עוד אמר שידענות אינה מורה לבינה. זה מביא אותנו להתעסק בניגוד, זה מביא אותו להתעסק בניגודים בעולם. לדוגמה, אותה נקודה היא גם התחלה וגם הסוף של המעגל. או שכל עלייה היא גם ירידה. למעשה הוא אומר שהניגודים הם לא באמת מנוגדים, אין באמת סתירה ביניהם. הניגודים מלמדים רק על ההתייחסות לחלק מהמציאות ולא לכל המציאות. או לאספקטים שמשתנים במציאות. כי כשאני יורד, אז אני מתייחס רק לירידה ולא לכך שזו גם עלייה. אבל אם הייתי עולה, הייתי מתייחס לכך שזה עלייה. אז אני מתייחס להיבט במציאות כניגוד. ולא צריך להפריד את האספקטים השונים של המציאות, להם אנחנו נותנים תשומת לב מכלל המציאות. צריך להתייחס גם לדינמיות ולשינוי שהדברים עוברים. כמו מאור לחושך יום ללילה. הם לא באמת מנוגדים, הם דינמיים. זה תהליך. התנועה והשינוי הם ביטוי דינמי לניגודיות אצל הרקליטוס, וככה אנחנו מגיעים למשפט המפורסם שלו, אין אתה נכנס לאותו נער פעמיים. עכשיו, למה זה? אתם בוודאי מבינים, כי אתה לא אותו בן אדם בפעם השנייה שנכנסת, וגם הנער הוא כבר לא אותו נער, כמה הם זרמו. אז התנועה היא מרכיב מתמיד והכרחי של העולם, ובלעדי הדברים לא מתקיימים. החוכמה האמיתית היא לראות את האחדות מתוך ריבוי התופעות המנוגדות זו לזו. הלוגוס, שזה התבונה בטבע, זה חוק הטבע, והרבה פרשנויות עלו ללוגוס, זה גם מילה, גם משפט, גם משמעות, אז הלוגוס מאחד את הכל, אמר הרקליטוס. זה מה שמסדר את העולם, מתוך הניגודים שבו. הלוגוס הוא הסדר בעולם, והוא משותף לטבע ולבני אדם כחלק מהטבע. וזה גם מסביר את האמירה שלו שבני אדם ערים, חיים בעולם משותף, ואילו האדם הישן נסוג לאותם לעולם פרטי משלו. הלוגוס משותף לבני אדם ולעולם. עם זאת, הרוב חיים בהבנה הפרטית שלהם, רואים רק את העלייה או את הירידה ולא מתייחסים לשאר. זאת הכוונה בהתייחסות הפרטית. ההסתגרות הזאת היא המקור לטעות. האדם נסגר ככה בפני הלוגוס הכללי, בדיוק כמו שמסתגר הישן מפני חיי הערים ונכנס לתוך חלום משלו. הנהר הוא אחד, אף כי המים זורמים, הזורמים הם שונים בו כל הזמן. כי האל הוא גם יום וגם לילה, הוא גם חורף וקיץ, הוא גם קרב וגם שלום, גם סובה וגם רעב. המתח בין הניגודים לא יוצר עולם כאוטי, אלא הוא מעמיד את עולם הקוסמוס באיזשהו סדר. והסדר הזה כמובן נוצר כתוצאה מהלוגוס, שמסדר את אותם ניגודים ומחבר ביניהם. והרקליטוס מכנה את הסדר שעולה מהכאוס הרמוניה, זאת אומרת התאמה. במקור המילה הרמוניה משמעותה מתיחה או התאמה, כמו מתיחה של מיתר כדי להפיק את הצליל הנכון. ולא כמו במובן המודרני של המילה הרמוניה. זה ככה המתח גם בין ניגודים מכוון את העולם, כפי שהנבל או הקשת קיימים דווקא בשל ההתאמה שבמתח וניגוד. ברגע שאנחנו מותחים את המיתר, אז יש ניגוד ויש מתח, ואז יש גם צליל שמכוון, וזו למעשה המשמעות המילולית המקורית של הרמוניה. אז בלי המתח, הניגוד, הכלים היו פשוט מתפרקים. המנוגד מתלכד למין המתפרדים, ההתאמה היפה ביותר, אומר הרקליטוס. כל הריבוי בעולם והמתח בין דברים יוצר משהו חדש. עכשיו נעבור למשפט שאני הכי אוהב, שאמר הרקליטוס, וזה שאופיו של אדם הוא הדמון שלו. דמון, כמו שאתם מבינים, שד או רוח. ויש שתרגמו את המילה דמון, את המשמעות שלה, גם כגורלו של האדם. אז אופיו של האדם הוא גורלו. הדמון הוא האחדות של ההתנהגות. זה המעבר מהמטאפיזיקה לאתיקה בשבילנו. כיוון שכפי שאתם מבינים, אנחנו עוסקים בעיקר באתיקה פה בפודקאסט הזה, למרות שהאתיקה מבוססת על המטאפיזיקה ועל הפיזיקה. אז זה כבר גם תשובה נוספת לשאלה שפתחנו בה. האם אנשים יכולים להשתנות? הציטוט הזה מהרקליטוס אומר לנו שאנחנו צריכים להיות ערים ולא ישנים כלפי הלוגוס, כי האופי שלנו הוא הגורל שלנו. אז אם הרקליטוס לא רק טוען שיש שינוי ודינמיות, הוא טוען שיש תמיד מתח ואין מצב סטטי. אז האופי שלנו יכול להיות לכאורה ניגוד ללוגוס, ויהיה לנו מתח עם העולם, או שנהיה בהרמוניה עם הלוגוס, ואנחנו נכוון את עצמנו, דהיינו נבצע שינוי תבוני. זאת ההרמוניה שאני חי עם הטבע. נעבור רגע לסנקה. סנקה מספר לחבר שלו לוקיליוס שהוא יצא לאחוזתו כי הוא קצת חולה. והוא כתב שהאיש שאינו מעריך לא את אשתו, לא את חברו, עד כדי כך שיוסיף לחיות עוד קצת למענם, אלא יתמיד בעיקשותו למות, הוא רך לבב. מופת של רוח גדולה הוא לשוב לחיים למען אחרים. ככה אומר סנקה. ואני אסביר את ההקשר של המשפט הזה לנושא שלנו, אל תדאגו. בינתיים, חשוב להבין שהוא אומר שהרוח שלנו צריכה לדאוג לעצמנו למען יקירנו גם. אז במכתב הזה של לוקיליוס סנקה אומר, במכתב ללוקיליוס סנקה אומר שהאדם בוחר לו מפלט במקום אחר ורודף אחר המנוחה, הוא ימצא בכל מקום משהו שיאחר את רוחו. הוא מביא דוגמה לאדם שהתלונן שהמסעות שלו לא הועילו לו, אז סוקרטס ענה לו, לא בלי צדק זה קרה לך, עם עצמך נסעת. סנקה מוסיף שאם אדם רוצה להימלט ממה שמענה אותו, מטריד אותו, הוא לא צריך להיות במקום אחר, אלא הוא צריך להיות אדם אחר. בהקשר שלנו, סנקה מניח שאנחנו יכולים להשתנות. חשוב שהגעת לאתונה או לרודוס, או בחר לך עיר לפי שיקולך, מה אכפת מה מנהגיה? את שלך אתה מביא. וזו התייחסות למי שלא משתנה. אם הוא עובר מקום אבל עם אותם הרגילים, או שהוא נושא איזשהו מסע, או יוצא לחופשה, אבל מביא איתו את מה שמטריד אותו, הוא לא מייצר איזשהו שינוי. אומר סנקה, פחדים לא צפויים לנפש שזעזע פעם החרדה שהפכה להרגל. אז הוא אומר שהשלום עצמו יספק פחדים לאדם כזה. לא יהיה לו אמון גם במצבים בטוחים. סנקה אומר שכל יום, כל שעה משנים את האדם. אבל באחרים קל יותר להבחין בפגעי הזמן, אצלך הם חבויים, כי אינם מתרחשים לנגד עיניך. אז מה יכולה להועיל נסיעה למישהו אם היא לא ממתנת הנאות, לא מרסנת שוקות, לא כובשת כעסים, אינה שוברת התקפות פרש של אהבה, מעולם לא תיארה את הנפש ממגרעות. סנקה ממיץ לנו לבלות את ימינו בלימוד ולקבל השראה ממורים חכמים. כך תשוחרר הנפש מעבדות מאמללת ותזכה בחירות. אחרת, אם התשוקות שלנו אנחנו ניסה, מגרעותיך באים אחריך, ככה כותב סנקה. ויכול גם לקרות ההפך, מה שיקרה לנו מלימוד ממורים וחכמים, אז ההפוך יקרה לנו אם אנחנו נשפע מגורמים שליליים. סנקה כותב, תדבק בך תאוות הבצע, כל עוד תבלה עם רודף בצע וקמצן. תדבק בך התנשאות, כל עוד תחבור לגאוותנים. לעולם לא תניח לאכזריות, כל עוד אתה מתגורר עם תליין. חברות עם נועפים, תשלהב את שוקותיך. כלומר, סנקה ממליץ לנו לנהל את החברה בה אנחנו שוהים. הוא מוסיף ואומר, רק נמל בתוך אחד בטלטולי החיים וסערותיהם, לבוז לעתיד ולא להפנות עורף, לא להימלט, לעמוד יציב, מוכנים לקבל את חצי הגורל. לא להפנות עורף, זה אומר להתמודד. אז בהקשר של אם אדם יכול להשתנות, סנקה אומר שהוא פגש לא פעם אנשים שחושבים שמה שהם לא יכולים לעשות, אף אחד לא יכול לעשות. הם אומרים כי מה שהם מתארים כבלתי אפשרי, טבע אדם לא יכול לעמוד בו. אבל סנקה חושב אחרת, הוא אומר יכולים אבל לא רוצים. מי האיש שניסה ומצא שמעל לקוחותיו? למי לא נראו קלים יותר בשעת מעשה? לא כי קשים הם, איננו מעיזים לעשותם, אלא משום שאיננו מעיזים קשים הם. אני מאוד אוהב את המשפט הזה, הוא אומר שהדברים עצמם לא קשים בפני עצמם, רק היעדר התעוזה שלנו עושה את זה קשה. כמה פעמים קרה לכם שמשהו היה לכם קשה, אבל בכל זאת עשיתם אותו, ומהפעם הבאה כבר היה יותר קל לעשות את זה? או לפחות לא נרתעתם מלהתמודד? אחת הדוגמאות שסנקה נותן להתמודדות היא קטו, החכם הסטואי, שהתנגד במלחמת האזרחים ברומא ליוליוס קיסר. הוא אמנם לא היה איש צבא כמו ליוליוס קיסר, אבל היה לו אופי של חכם סטואי, והוא הוליך את הצבא שאיתו במדבריות אפריקה, ולמד שאפשר לסבול צמא רק מההתנסות. סנקה כותב כך, בגבעות לוהטות בלי שום ציוד גרר את שארית צבאו המובס בלי מים או תשריון כבד, וכל אימת שהזדמנו להם מים בדרכם, שתה אחרון. זאת אומרת, קטו החכם הסטואי למד להתמודד עם צמא, בן אדם שהיה איש עשיר ברומא, סנאטור, איש חכם, שלא היה אף פעם חסר לו שום דבר, ההתמודדות עם המדבר גרמה לו ללמוד מה זה צמא, ואף על פי כן הוא גם שתה אחרון, זאת אומרת, התבונה שלו ניהלה אותו מהמקום של האחריות. תן עוד איזשהו סיפור קטן אנקדוטלי, מספרים שבאירופה של המאה ה-19 הייתה תופעה מיוחדת במינה, קרקסי פרעושים. פרעושים היו משעשעים אנשים בהופעות מרשימות. הקרקסים הזעירים נדדו מיריד ליריד, והיו תופעה נפוצה בעיירות רבות. המארגנים נהנו לשים איזושהי זכוכית מגדלת גדולה, כשמאחוריה התנהל קרקס שלם של פרעושים. הפרעושים היו קופצים דרך טבעות אש, סוחבים עגלות מיניאטוריות ועוד. הפרעושים היו ממש מעולפים ולא ניסו לקפוץ ולברוח. נתון מדהים בהתחשב בכך שהפרעוש הוא החיה בעלת יכולת הניטור הטובה ביותר בטבע. הפרעוש יודע לקפוץ לגובה של עד פי 300 מכפי גובהו. כיצד אם כן ניתן לאלף פרעוש? מכניסים את הפרעוש לתוך צנצנת, מכסים את הצנצנת בתקרת זכוכית שקופה, בחירת המילים מכוונת. מיד עם כניסתו לצנצנת, קופץ הפרעוש והוא חוטף בראש מכה מהתקרה. מכיוון שהוא רק פרעוש ויש לו טבע משלו, הוא חייב לקפוץ. וכמובן חוטף שוב פעם ועוד פעם ושוב ופעמיים, 5-20 פעם, לבסוף ההתניה עובדת והוא אפילו לומד עד איזה גובה הוא יכול לקפוץ בלי לחטוף מכה בראש. מאותו רגע אפשר להוציא אותו מהצנצנת ללא חשש, משלב זה והלאה, לאורך כל חייו לא ינסה הפרעוש לנטר עוד מעבר לגובה המסוים הזה. והנה לכם פרעוש מעולף. תחשבו שהפרעושים חושבים שהם לא יכולים להשתנות. יש להם תקרת זכוכית. נחבר את הכל יחדיו. שינוי הוא חוק טבע. אין באמת סתירה בטבע וניגודים מתלכדים בהרמוניה למשהו חדש. זאת אומרת שאנחנו בכל חוויה שלנו משתנים, אם מבחירה ואם לא. בכל חוויה שלנו יש משהו קיים שפוגש משהו אחר והלוגוס מסדר אותם למשהו חדש. כמו החלפת קרש בספינה שלנו. כל חוויה, מידע, ניסיון בחיים הם עוד קרש בספינה שהיא אנחנו. סנקה אומר שמופת של רוח גדולה היא לשוב לחיים למען אחרים. זה אומר שאנחנו יכולים וצריכים למען החובה שלנו, למען אהובנו, ובפרט ולמען האנושות בכלל, לשפר את עצמנו ואת בריאותנו. יש לנו חובה לעשות את זה. כל שכן בריאותנו הנפשית. לעשות את השינוי במודע. זו חובה שלנו להשתנות. זו חובה שלנו לוודא שהספינה מורכבת נכון. חובה שלנו שכל חוויה שלנו מנוהלת טוב באמצעות תבונה, ואז השינוי שנעבור יהיה מבחירה נכונה, לא כתוצאה מהקראיות של נסיבות. מי שנוסע כדי לברוח ממצוקות או תרדות, עדיין נוסע עם עצמו, כמו שאמר סוקרטס וציטט אותו סנקה. זה אומר שזה אדם שישן לפי הרקליטוס, כי הוא לא מחובר ללוגוס, ולא מתאים את עצמו למציאות, ולא משתנה בעצמו לטובה. הוא לא עושה שינוי פנימי במודע. זה מישהו שעבר עיר עם אותם מנהגים שהביא מהעיר הקודמת. איך הולך הפתגם ברומא התנהג כרומאי? זה מצריך שאנחנו נעשה שינוי מודע בהתאם ללוגוס. אז כמו הרקליטוס, גם סנקה אומר שאנחנו משתנים כל שעה, כל רגע, צריך אבל במודע לתאר את הנפש ממגרעות. הוא מסב את תשומת ליבנו לשני צדדים של המטבע. אם נהיה בסביבה רעה, בעצמנו נושחת. אבל אם נהיה בחברה טובה ונלמד מחכמים ונלמד פילוסופיה, אנחנו נשנה את רוחנו ונלמד מהם. מבחינת הרקליטוס, זה יהיה כיוון ההרמוניה שלנו. במודע לעומת מתוך השפעה חיצונית לא מודעת. כך תשוחרר הנפש מעבדות מאמללת ותזכה בחירות, אמר סנקה. מי שחושב שבני אדם לא משתנים, פשוט חוטא לטבע. כי הכל בטבע משתנה. מי שחושב ככה, פשוט לא ניסה. מי שחושב שזה קשה מדי, צריך פשוט להקשיב לסנקה שאומר, לא כי קשים הדברים, איננו מעזים לעשותם, אלא משום שאיננו מעזים, קשים הם. יש איזשהו סרט משנת 2000 עם שון קונרי, שנקרא למצוא את פורסטר. זה סרט על סופר שכתב ספר אחד כיצירת מופת של המאה ה-20 והתבודד. ולא כתב יותר. יום אחד איזשהו נער עני אבל מאוד מכונן מתערב עם החברים שלו שהוא עולה לקומה דרך המדרגות מבחוץ ונכנס לדירה של פורסטר ומביא משם משהו. מעין התערבות נעורים כזאת. וככה נפגש הנער עם הסופר ונרקמת סוג של חברות בין שניהם והסופר הופך למנטור לנער המכונן. בשלב מסוים בסרט נותן פורסטר לנער מכונת כתיבה ישנה ואומר לו לכתוב. הנער שואל אותו מה לכתוב? הסופר אומר לו, פשוט, תכתוב. הנער לא יודע מה לכתוב. לא ניתנו לו הוראות, תוכן, נושא, כלום. פשוט אמרו לו, תכתוב. אבל מה? מה הכללים? מה המשימה? עד ששון קונרי, דיינו פורסטר, הסופר, צועק עליו, תקליד. אחר כך הסופר מסביר שהכלל הראשון בכתיבה הוא לכתוב. זה בדיוק מה שסנקה אומר שצריך פשוט להקליד. דיינו לעשות. והדוגמה של פורסטר היא טובה כי גם סנקה וגם המחקר המודרני מראים שנוכחות חיובית של מודלים לחיקוי מעודדים שינוי לטובה. אז שינוי הוא לא רק אפשרי או הכרחי, הוא הכרחי, הוא חובה מוסרית גם. סנקה כותב, פחדים לא צפויים לנפש שזה הזעה פעם החרדה שהפכה להרגל. הוא מדבר פה על חוויה שגרמה לשינוי שהפכה להרגל. הרקליטוס אמר, אופיו של אדם הוא הדמון שלו. האופי הוא הגורל של האדם. הדמון הוא בדיוק מי שאנחנו בונים או מזניחים בעצמנו. והאופי שלנו הוא הזהות שלנו, הוא הספינה. עכשיו, היא לעולם לא נשארת אותה ספינה. האופי שלנו יכול להשתנות. האופי שלנו זה אותה ספינה לשאלת הזהות, זה מי שאנחנו. האופי שלנו הוא הזהות שלנו, ואנחנו יכולים לבנות אותה. אנחנו יכולים להשתנות וחובה עלינו להשתנות. לסיום, גם לאפיקטטוס שמה להגיד בעניין. הוא אומר שכל הרגל וכל כישרון שלנו מתחזקים ומתבצרים בתוכנו לידי המעשים שכרוכים בהם. הרגל של הליכה בהליכה, הרגל של ריצה בריצה, אם אתם רוצים לקרוא יותר, פשוט תקראו. אם אתם רוצים להיות סופרים, תכתבו, כמו שאמר פורסטר בסרט. אבל כאשר לא קראתם 30 יום ברציפות, אלא עשיתם משהו אחר, תרגישו את התוצאות. באותו אופן, אם שכבתם 10 ימים, קומו ונסו לעשות הליכה ארוכה ותראו איך הרגליים שלכם נחלשות. בדרך כלל אם כן, אומר אפיקטטוס, אם אתם רוצים להתרגל איזה פעולה, תעשו אותה כדרך קבע, ואם אתם רוצים לא להתרגל אליה, תימנעו מלעשותה ותרגילו את עצמכם לפעולה אחרת במקומה. זה נכון גם לפעולות בנפש, אומר אפיקטטוס. אם אתם כועסים למשל, תדעו, אומר אפיקטטוס, שזה לא מקרה בודד, אלא הגברתם את ההרגל, הוספתם אש למדורה. אז יש פה עוד טיפ מאפיקטטוס לשינוי. יש לנו את הטיפ של סנקה שאמר פשוט לעשות ולהתמודד, וגם להיות בחברה שמשפיעה לנו לטובה, ואפיקטטוס מוסיף לנו לחפש הרגל שיחליף את ההרגל שאנחנו רוצים לשנות. גם אם זה הרגל נפשי של כעס, פחד, תשוקות למיניהם וכדומה, ואז להתמיד בהרגל חדש. גם פדרה יכולה הייתה לשנות את תשוקתה להיפוליטוס בנה חורג. במחזה סנקה כותב שהיא הושפעה מאלת האהבה. גם היפוליטוס יכול היה לשנות את ההשפעה שלה אלה ארטמיס או דיאנה, להתחמק מחיי החברה, אלא להתמודד עם החברה ולא לברוח. אבל אז לא היו לנו טרגדיות. אז לשאלה שפתחנו, האם אנשים משתנים או יכולים להשתנות, אלו שתי שאלות שונות. התשובה, אנשים משתנים כל הזמן. יש מה שהם משמרים מתוך הרגלים מונצחים. האם הם יכולים להשתנות? בוודאי. אפילו כדאי שישתנו בהתאם לתבונה, ואפילו יש להם חובה להשתנות למען הסביבה שלהם הקרובה והרחוקה. אז עד כאן להפעם, תודה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, אם ירצה הגורל, היו בטוב.